אנחנו בדף נון ד' עמוד א' למטה. עסקנו אתמול בדעתו של רבי מאיר. רצינו לומר לפי רב נחמן בר יצחק, שגם רבי מאיר שאומר שמי שטימא ודימע וניסך בשוגג חייו, זה בגלל שרבי מאיר סובר שקונסים שוגג עת ומזיד. והגמרא הביאה מקורות אחרים שמהם משמע שרבי מאיר לא תמיד כונס את השוגג, וכל פעם אנחנו מנסים לברר את דעתו מתי רבי מאיר כונס בשוגג, מתי לא. תשמע, דם שנטמע וזרקו בשוגג הורצה, במזיד לא הורצה. אנחנו רואים שיש לנו דם ש... הוא היה אדם תמה, ובכל זאת הכהן זרק אותו. אז במקרה הזה יש לנו דין מיוחד שהציץ מרצה, הציץ מחפר על דם שנזרק בשוגג. ומותר עכשיו לאכול את הבשר, בשר הקורבן. אבל אם זה היה במזיד, כנסו חכמים, הבשר נאסר באכילה. ופה אתה רואה שבשוגג הורצה ומזיד לא הורצה, ואנחנו לא קונסים שוגג עד הוא מזיד. אומר רבי מאיר, ברור, אחי אשתה. אתה גברה לחיפורי כמכוון. שם האדם, כל המטרה שלו זה לבוא להתכפר. הייתה פה טעות עם אדם, אבל כל המטרה של האדם פה זה להתכפר. אנא נקום ונקנסי, וכי אנחנו צריכים לקנוס. רשי פה מביא, לא כתוב בברייתא שזה דעת רבי מאיר. יכולו להגיד שזה שיטת רבי יהודה, שלא כונס בשוגג עת ומזיד וכולי, אבל רוצים לתרץ את זה גם אליבא דרבי מאיר. תשמע.
חכמים לקחו פה בשר שמדורת הוא כשר,
והם
שרופים אותו, שרופים כלשהו.
תשמע. מי שמעשר בשבת, זה רק איסור דרבנן. עשר בשבת זה רק איסור דרבנן, או שזה סוג של תיקון, מחזק מתקן וכדומה. אם זה בשוגג, בסדר, יאכל. אם זה מזיד, לא יאכל. הנה מפורש שבאיסורי דרבנן, אנחנו לא קונסים. אתם קונסים ומזיד. בגמרא, אחי אשתא, אתם גברא לתיקון ניקם מחבל. האדם הזה הוא בחור טוב, הוא בחור חיובי, הוא לא בא לעשות פעולה שלילית. זה לא אדם שעשה עבירה בשביל לבצע עבירה וכו'. הוא בא עם כוונה טובה, הוא רוצה להפריש תורות ומעשות. אז אין עניין פה לקנוס את האדם הזה, כל כוונתו טובה, גם אם הוא עושה טעות הלכתית. תשמע, מקרה נוסף, המטביל כלים בשבת, זה גם איסור דרבנן. אם זה היה בשוגג, אז ישתמש בהם. אם זה במזיד, לא ישתמש בהם. שוב, אומרת הגמרא, אחי אשתא. זה לא סיבה, אין שם שום סיבה לקנוס את השוגג. אתם גברה לתיאור, מה אני כאן מכוון? הבן אדם הזה כוונות חיובית. זה לא אדם שעושה עבירה מכוונות רעות, מהפקרות, מחוסר דעת. פשוט הוא טעה בהלכה, אבל כוונותו טובה. אתם, אנא לקום ונקנסי, אין סיבה לקנוס אותו. אתה רוצה את המזגן? ברד הגמרא, רגע, יש לנו סתירה מרבי יהודה על רבי יהודה. ורמי דרבי יהודה עד רבי יהודה. ואיסורי דרבנן. אנחנו רצינו לומר שרבי יהודה הוא כונס דווקא בדרבנן. סליחה, שבדרבנן הוא לא כונס, ובדורייתא הוא כונס. ולכאורה יש לזה סתירה. רמי דרבי יהודה עד רבי יהודה ודרבנן. האם רבי יהודה כונס ביסורי דרבנן או לא? תניא. נפלו ונתפצעו. יש לנו פירות אורלה. פרי אורלה בדרך כלל הוא בטל ב-200. אבל אם זה פרי מאוד מאוד חשוב, אז הוא לא בטל. כי דבר חשוב אין לו התבטלות. ואם למשל יש איזה פרי גוז שהוא מאוד מאוד חשוב, והוא לא בטל אפילו לא ב-200, ונפלו אותם פירות אורלה ונשברו, נתפצעו, ואחר כך הם התערבבו בתערובת. בין אחד שוגג בטעות הוא שבר אותם ובזה התבטלה חשיבותם ועכשיו הם בטלים באחד ומתיים כדין עורלה, ובין אם עושה את זה בכוונה במזיד, אמר זה לא מתבטל ב-200, למה? כי זה פרי חשוב, אני אשבר אותו, הוא כבר לא יהיה חשוב, והנה התבטל ב-200. בכל המקרים האלו אומר רבי מאיר, לא יעלו, זה לא מתבטל ב-200 במזיד, כי אתה ביטלת בכוונה איסור לכתחילה, אין מבטלים איסור לכתחילה, ובשוגג אני כונס, רבי מאיר כונס שוגג, אתו מזיד. רבי יהודה ורבי מאיר ורבי יהודה, רבי יהודה מסכים איתו ביחד. אז הנה רואים שרבי יהודה כונס שוגג אתו מזיד, למרות שכל הדין הזה הוא רק דין דרבנן. רבי יוסף ורבי שמעון לא מחלקים, אם זה בשוגג יעלו, אם זה במזיד לא יעלו, ואחר מדאורייתא זה בטל ברוב אחד בתרי בתים, והדין הזה שדבר חשוב לא מתבטל זה דין דרבנן. מדאורייתא אחד בתרי בתים רבנן עודי גזור, ובכל זאת אתה רואה שרבי יהודה כונס שוגג אתו מזיד. הגמרא, לא, אתה מיינו תעמד רבי יהודה, למה פה רבי יהודה מחמיר? יש פה סיבה נקודתית, משום דעתי לערו, ופה יש חשש שאדם יבוא לבטל במזיד ויגיד, זה היה בטעות, שברתי את האגוזים בטעות, כיוון שיש פה חשש הערמה, לכן רבי יהודה מחמיר בשוגג. רמי דרבי יוסי דרבי יוסי, גם הרבי יוסי קשה. רבי יוסי פה אומר שבשוגג אני לא כונס, ואילו יש לנו משנה, המשנה המסכת עורלה אומרת שנטיעה של עורלה ושל כלי הכרם שנתערבו בנטיעות אחרות. אדם שתל עץ עורלה בתוך העץ, סליחה, שתל עץ והוא לא ספר 3 שנים, ופתאום הוא לא מזהה איזה עץ זה, יש לו מטע גדול והוא עכשיו לא זוכר איזה עץ, הוא עדיין לא עבר 3 שנים ואיזה עץ כבר ותיק. אז יש פה דברים שהתערבבו. אז לכתחילה אל תיקח פירות, לא ילקט, ואם ליקט, אם הוא עשה ליקוט, יעלו באחד ומתיים, ובעד שלא יתכוון ללקט. אם הוא ליקט את הפרי הזה, אז אנחנו מבטלים את העורלה באחד ומתיים, ובלבד שלא יתכוון ללקט בכוונה לבטל, אלא הוא מלקט, 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 ויצא ביטול של אחד ומתיים. רבי יוסי אומר, אף המתכוון ללקט, יעלו באחד ומתיים. אז אם כן אנחנו רואים שידע רבי יוסי שאפילו במזיד זה מתבטל, ולו פה אמר רבי יוסי שבמזיד לא מתבטלים. אמר, התמר על המרה, והחזקה אין אדם עשרת כמו בנטייה אחת. זאת אומרת, אין אדם בדרך כלל לא שותל עץ שהוא עורלה עם שאר הנטיות, ולכן זה לא שכיח, זה דבר מאוד נדיר, ומילתא דלא שכיחא לא החמירו, ולכן אומר רבי יוסי שאפשר להקל בדבר הזה. וכן כעת הרבי לרבי יוחנן, זקן אדם מוסרת כרמו בנטייה אחת. סיכום, אנחנו ראינו אם כן כמה יסודות. יסוד ראשון, שדעת רבי יוחנן שהזק שאינו ניכר זה לא נקרא הזק מדאורייתא, ולכן היה אמור להיות הדין שתמיד פטור, אלא שחכמים כנסו בהזק שאינו ניכר וכנסו את המזיד, אבל לא כנסו את השוגג. אדם שהוא שוגג לא כנסו אותו. וראינו שהנושא הזה שלא...
חוץ מכמה מקרים.
לא.
שעשו את זה בכוונה.
זה כשאינו ניכר, לא כנסו את השוגג. אדם שהוא שוגג לא כנסו את זה כשאינו ניכר.
למה אדם? אם אדם?
רגע, זה קודם כל איזה. אנחנו אומרים על איזה כשאינו ניכר, לא כנסו. וראינו שישנה מחלוקת תנאים לגבי הנושא הזה, האם כונסים בשוגג גת ומזיד. ראינו ששיטת רבי יהודה, והיא שיטה שנפסקה להלכה, שיש הבדל בין איסורי דרבנן לאיסורי דאורייתא. רבי יהודה כונס במזיד באיסורי דאורייתא, אבל לא כונס במזיד באיסורי דרבנן. רבי מאיר חולק, רבי מאיר דעתו בדיוק הפוכה בין דאורייתא לדרבנן. אלה העקרונות שראינו. יש לנו עוד מקרה של הזק שאינו ניכר, הזכרנו אותו כבר, כהנים. כהנים שפיגלו במקדש, כהן שחשב מחשבת פיגול, אז הוא קלקל את הזבח, הרס אותו. ואם זה היה במזיד, אז הוא צריך לפצות את הבעלים שהביא קורבן. במזיד חייבים. תנו רבנן. היה עושה אמו בתערות. אדם עובד עם החבר שלו ביחד, והוא יודע שזה מקפיד, החבר שלו מקפיד, אני נהנה תערה. ואמר לו, אתה יודע, אני באתי לעזור לך, תערות שעשיתי עםך, בטעות אני מצטער מאוד, אבל אני תימאתי לך את התערות. או היה עשה אמו בזבחים, בא לעזור לו בזבחים, אמר לו, זבחים שעשיתי עםך, אני מצטער מאוד, אני טעיתי, התפגלו. וכל המקומות האלו נאמן, נאמן לומר שזה באמת התקלקל. רש"י מסביר שזה בידו. למה בידו? כי הוא עושה עמו עכשיו בתערות, הוא עושה עמו עכשיו בזבחים, כיוון שבידו עכשיו לקלקל, הוא נאמן בדבר הזה. אבל אם אדם אמר, תערות שעשיתי עםך ביום פלוני, פעם, לפני כמה ימים, עשינו ביחד תערות, הם נטמעו. זבחים שעשיתי עםך ביום פלוני התפגלו, אינו נאמן. מה ישנה ריש או מה ישנה סיפה? אמר הבעיה, כל שבידו נאמן. לדעת הבעיה, כל הנאמנות לאסור, לטמא, להגיד שמשהו פה הוא לא טוב, זה בתנאי שזה בידו. כך שיטה הבעיה. רבה חולק. רבה אומר שגם אם זה לא בידו, נאמן. כך שיטת רבה, וכך אנחנו מקבלים להלכה, שעד אחד נאמן. עד אחד נאמן לפסול, לטמא, לכל דבר בעניין, עד אחד נאמן באיסורים, לטוב ולרע, וגם אם זה לא בידו. אז מה ההבדל אם כן בין הרי של הסיפה? רב אמר, כגון דאשכחי, כבר נפגשו כמה פעמים, ולא אמר ולא מידי. ופתאום, אחרי כמה פעמים, פתאום הוא זכר רק, לבטר אחי, הוא פתאום אשכחי אומר, אתה זוכר? אתה זוכר את זה? זה היה בעצם נתמתי, ולכן זה מוזר. מוזר שעד עכשיו נפגשנו כמה פעמים ולא אמרת שום דבר על התומה, ופתאום עכשיו אתה נזכר לומר את זה. אולי אתה רק רוצה לצער אותי, אולי אתה רק רוצה לעשות לי, לעצבן אותי, אני לא יודע. הנאמנות במקרה הזה נחלשה. אומרת הגמרא, מספרת הגמרא סיפור. ההודה אמר לי לחברי, תערות שעשיתי עםך ביום פלוני נטמעו. ראתה לקמד רבי ימי. אמר לשורת הדין, אינו נאמן, לא נאמן. הלכה, כיוון שעברו כמה ימים, אתה לא נאמן. אמר לפניו רבי אסי, רבי, אתה אומר כן, ככה אתה פוסק? אתה פוסק ככה. אבל רבי יוחנן אומר משאיר רבי יוסי, מה אעשה שהתורה אמינתו? אני חושב שהוא כן נאמן, גם לאחר זמן. איפה מצאנו שהתורה מאמינה לאדם גם אחר זמן? אמר ביצחק בר ביסנה, כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח. כהן גדול יאמר עיגול, הוא נכנס לקודש הקודשים, מזה את אדם, אף אחד לא יודע, ולפני ולפנים הוא לבדו. הכהן הגדול מזה שם, כל עם ישראל סומך עליו, והוא יוצא מקודש גדול, אומר חבר'ה אני טעיתי, אני חשבתי מחשבה לא נכונה, מחשבת פיגול, בהזעת אדם. האם זה יפסול? יפסול. הוא נאמן. זאת אומרת שלמרות שאף אחד לא יודע מזה כלום, הכהן הגדול לבדו, הוא נאמן. אז ברגע שאומר שזה פיגול, מאמינים לו. ומנה ידינן, איך אנחנו יודעים שנדע? הרי כתוב כל אדם לא יהיה באוהל מועד, הוא נמצא לבדו. אלא לה, משום דה מאמן. אמרה, מי אמר? דילמה דשמין את הפגיל. שמענו את הכהן הגדול, אומר משפט לא תקין, אומר, הרי אני מזה את אדם הסעיר למחשבת שמחר נאכל את מחר נקריב אותו.
אז גם היה פה אותו רגע.
כן.
זה לא אותו דוגמה. אתה צריך לשאול אותו, האם פגשת אותו קודם? האם זו פעם ראשונה שאתה נפגש איתו או לא?
לפי רבה.
רבי ימי היה צריך
לשאול. כן, לפי רבה. הוא לא מחלק. רואים שרבי יוסי זה אצלו שיטה אחרת. רבי יוסי סובר שתמיד נאמן. אין הבדל. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, אי לעבדי מאמן, אם אנחנו לא נאמן, אף אגב לשמין אינם היא לא מאמן. לדילמה, לבטר, אחי כאמר. אולי הוא אומר את הדברים האלו אחר זמן. הגמרא ודילמה דחזיני בפשפש. אולי מדובר שבכהן גדול, הפתח של ההיכל, ושם ראינו אותו, הצלחנו להציץ דרך החדר הקטן הזה לתוך הקודש הקודשים, וראינו, כן, אז אולי אפשר לראות את הכהן הגדול שהוא מזה, קשיא, נקודה. אז אם כן, יש לנו, ההוכחה של רבי יוסי היא לא הוכחה מוחצת, כן, שאדם מדאורייתא הוא נאמן. אז בינתיים אנחנו נמצאים בחילוק של רבא, שרבא טוען שהשאלה, שבדרך כלל אדם נאמן, אלא אם כן יש פה נסיבות מוזרות, שראו אותו כמה פעמים ומשום מה הוא לא אמר כלום, פתאום הוא כן אומר, אז במקרים האלו הוא לא נאמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ספר את הגמרא עוד סיפור. ארור דעתה לקמד רבי ימי. אמר לו, הוא היה סופר סתם, אני כתבתי ספר תורה לפלוני, ואני מודה ומתוודה שאת כל האזכרות שלו, שם שמיים, לא כתבתי לשם שמיים, את האזכרות לשמן, כל הספר תורה פסול. אמר לספר תורה ביד מי, איפה הספר תורה נמצא? אמר לו, אני כבר נתתי אותו, ביד הלוקח. אמר לו, נאמן אתה להפסיד שכרך, אתה באמת לא מגיע לך לקבל כסף, אבל היא אתה נאמן להפסיד ספר תורה. זאת אומרת שפה רואים שהוא פוסק, שהשאלה אם זה בידו או לא בידו, וכיוון שזה לא בידך, אתה לא נאמן. כך שיטת רבי עמי.
לא נאמן גם אם לא פגשת את זה, מאז.
כן, רואים שהוא סובר כמו אביי לכאורה, שמה שקובע זה אם זה בידו. אמר לי רבי ירמיה, נעיד הפסיד שכר הזכרות, את ההזכרות הוא הפסיד, למה שכר ספר תורה כולה מי הפסיד? למה הוא הפסיד? הרי ספר תורה אתה אומר שהוא קשר. אמר לי, אין, כן, כל ספר תורה שאין הזכרות שלו כתובות לשמם, אין לו שווה כלום, וכיוון שלא שווה כלום, אתה בעצם מודה ומתוודה שלא מגיע לך כסף על כל העבודה. את הגמרא, בוא נתקן, וליעבר לקולמוס ולקדשי. למדנו את זה כבר בדף כף, האם אפשר לתקן שמות, שם הוויה, להוסיף על זה דיו ולקלש את השם, היינו בזה מחלוקת. כמן, נאמה זה לא כרבי יהודה, לכאורה זה לא כרבי יהודה, דתנן, הרי שהיה צריך לכתוב את השם, יוד כבב כה, ונתכוון לכתוב יהודה, והכוונה שלו לא הייתה טובה, אבל הוא בפועל, הוא כן כתב יוד כבב כה, הוא לא הטיל דלת. מה עושה? מעביר עליו קולמוס ומקדשו את רבי יהודה. לפעמים של רבי יהודה אפשר להעביר קולמוס ולקדש את שם השם. החכמים אומרים לו, אין השם מן המובחר, אז למה לפי רבי יהודה לא נעשה את זה עכשיו פה בספר תורה הזה? אפילו תמר רבי יהודה, עד כאן לא כמה רבי יהודה עליו אחד הזכרה, פעם אחת אדם טעה בשם השם, בסדר, מוסיף עליו דיו, לא נורא, אבל עם כל הספר תורה עכשיו נעבור אותה בדיו על כל שם השם, כל השם השם יהיה בולט בצורה, כי הדיו יוסיף עוד עובי כזה, והספר תורה נראה מוזר מאוד ככה, הוא נראה כמנומר. אז לכן במקרה הזה גם רבי יהודה מודה שאין תקנה ואין עצה, הספר תורה נפסל, ולכן הוא לא, אומנם, סליחה, הספר תורה לא נפסל, כי הוא, אני לא סומך עליו, אני לא מאמין לו, כי הוא סובר שזה לא, לא בידו, ככה זה, אבל באמת לפי רבא, זה לא היה חילוק, רבא יגיד, כך אומר פה התוספות ריד, שלפי רבא כל עוד, כל זמן שהוא לא פגש אותו, לא דיבר איתו, אז הוא יהיה נאמן. רגע, לא. הוא לא מביא את זה פה עכשיו. מעניין, כי לכאורה אם אני פוסק כרבה, אז השאלה אם אשכחה ואמר לי או לא אשכחה ואמר לי. ולא אם זה בידו או לא בידו.
מה נפשך? למה הגמרא שואלת וליעבר עליו קולמוס? אם אתה אומר שהוא לא נאמן והספר כשר, אז למה להעביר?
כדי להרוויח את הכסף.
לי פה משהו. אוקיי, כמה שאתה בספר תורה פסול, אז אתה מודה, אדם נאמן להעיד על חובתו. הנה, הוראת רבי עמי, שאם ספר תורה ביד הסופר, נאמן לפסלו. לכאורה לפי רב הוא נאמן גם בלי, שגם לא בידו. איזו מעמיד דוקימתא, שככה ראשונים, שמדובר ש... הוא ראה אותו ולא אמר לו שום דבר, ולכן זה לא נאמן. או כמו שפירשנו, שרבי עמי דיבר לפי הבעיה. כן, זה יותר פעם. תודה. הוא דעת אל כמד רבי אבאו. אמר לו, ספר תורה שכתבתי לפלוני, את הגבילים של הספר תורה, את הקלף, לא עיבדתי אותם לשמם. אמר לו ספר תורה ביד. מי אמר לו ביד לוקח? אמר לו, מתוך שאתה נאמן להפסיד שכרך, אתה נאמן להפסיד ספר תורה. למה, מה ההבדל בינך לבין רבי ינא? פה הוא אומר, אם אתה נאמן להפסיד את הכסף, אתה נאמן גם לפסול. ורבי ינא אמר בדיוק הפוך. רבי ינא אמר, את הכסף הפסדת, אבל הספר תורה כשר. מה ישנה מדי רבי ינא? זאת אומרת, אתה עמיקה למאמר, תאי בדי רבי ירמיה. עכשיו אפשר לומר, שהוא טועה, הוא חשב שהוא יצליח להרוויח את כל הכסף של, של כל הספר תורה, חוץ מהזכרות, ולכן יכול להיות שהוא רק התכוון להעליב, רק שהוא פה אומר, הוא משקר, מתכוון להקנית, והוא אומר, אני אמנם אפסיד את השכר הזכרות, הרוויח את הספר תורה, וגם הצבנתי את החבר שלי. לא יודע, זה בן אדם עם שיגעון קצת, למה להצמן? אבל פה, במקרה שלנו, ודאי הוא מפסיד את כל הכסף. אז זה מקנה אמינות. וכאן בעצם יש לנו קריטריון נוסף, עולה מכאן, שאם אדם מפסיד כסף, אז הוא, זה מקנה לו נאמנות. בכל מקרה. פה הוא יודע שהוא יפסיד את כל הכסף של עבודת הקלפים, לכן הוא נאמן. כיוון זה כמה מפסיד כולה יגרי ואת אבאמו, אז כנראה שהוא אומר נכון קושטה כמה. יש פה עוד רשימה של דברים מפני תיקון המתקנות שחכמים תיקנו. העיד רבי יוחנן בן גודגדן על החירשת שהסיעה אביה, ילדה קטנה עד גיל 12, כמו שקראנו פרשת משפטים, אבא שלה יכול לחתן אותה, ויש את איש לכל דבר ועניין, ויש פה ילדה שהיא חירשת, אז אבא שלה יכול לקדש אותה, זה לא משנה, כי הוא מקבל את הקידושין, והיא מקדשת, מקודשת מדאורייתא. והיא, כשהיא מתגרשת, היא יוצאת בגט, היא יכולה לצאת בגט. בעצם מה שפה מתחדד, שאישה לא צריכה דעת בגירושין, למרות כמובן שהקידושין פה מדאורייתא, אפילו שהקידושין מדאורייתא, ברגע שהיא מתגרשת, היא יוצאה בגט גם בלא דעתה. דין נוסף, קטנה בת ישראל, ברגע שהיא נישאת לכהן, מדובר פה על קטנה שאין לה אבא, אז כל הקידושים שלה הם רק קידושים מדרבנן, מדאורייתא, היא לא יכולה להתקדש, אף על פי כן היא יכולה לאכול בתרומה אם היא התחתנה לכהן, למרות שזה רק מדרבנן. רש"י פה מוסיף שהתרומה היא תרומה מדרבנן. היא מתה, אותה ילדה, שכל הקידושים שלה הם רק דרבנן, בעלה יורש אותה. דין נוסף אחר לגמרי, מריש הגזול. אם אדם גזל קורה, גזל קרש, ובנאו בבירה, כבר בנה אותו בתוך הבית, ועכשיו הוא רוצה לעשות תשובה, אז הוא לא צריך לפרק את כל הבית ולהחזיר את הקורה, אלא ישלם את הכסף, ייטול דמיו, מפני תקנת השבים כדי לחזור לאנשים לעשות תשובה. דין נוסף, חטאת גזולה שלא נודע ברבים, אף אחד לא ידע שהיא גזולה, היא מחפרת מפני תיקון המזבח. הגמרא תסביר מה הכוונה מפני תיקון המזבח. יש פה כמה הלכות, כמה תקנות נוספות. אמר רבא מעדותו של רבי יוחנן בן גודגדן, אנחנו לומדים שלא צריך את דעתה של האישה בזמן הגירושין. הראיה שהחירשת הזאת שאין לה דעת מקבלת גט, ולפי זה אם אדם אמר לעדים ראו גט זה שאני נותן לה, אני הולך פה לתת גט לאשתי. וכשהוא הגיע בפועל לאישה, אז הוא לא אמר לה קחי גט, אמר לה יש לי פה צ'ק להביא לך, קחי, כנסי שטר חוב. הרי זו מגורשת, למרות שהיא לא יודעת בכלל, היא חושבת שהוא הביא לה צ'ק. העיקר שהעדים יודעים שהוא הביא לה גט. זאת אומרת, לא צריך בכלל את הדעת של האישה בזמן הגירושים. מי לא אמר רבי יוחנן בן גודגדה לא באין לדעתה, ולכן חירשת, מתגרשת. הרי חינם, היא לא באין לדעתה, לא צריך את הדעה שלה. זאת אומרת, נכון, צודק, פשיטה. מה עוד את האמא? אולי הייתי אומר, כיוון זה אמר כנסי שאתה חוב זה, אולי הוא ביטל את הגט, כמה שמלן. אם היא תדבק, אם הוא היה רוצה לבטל את הגט, הוא היה אומר את זה לעדין, לוידם אמרו. אז למה הוא בא לאישה ולא נותן לה גט? סתם אין לו אומץ להגיד להקחי גט, הוא מתבייש משום כיסופה, אז הוא מתחמק. אבל בעצם הגירושין תפסו. קטנה בת ישראל, שניסית לכהן, אוכלת בתרומה. ואילו אם מדובר על חירשת, שניסית מעצמה לכהן, לא אוכלת בתרומה. הניסויים שלה הם רק ניסויים דרבנן, והיא לא יכולה לאכול בתרומה מניסת לכהן. מה הייתה אמה? גזרה שמה יחיד חירש בחירשת. שמה כהן חירש, מתחתן עם כהנת חירשת, וזה הכל רק ניסויים דרבנן, ויש חשש שמה יחיל אותה בתרומה. הגמרא, מה הבעיה? למה שהיא לא יחיל? ולא יחיל, שיחיל אותה בתרומה. הגמרא, הרי זה לכאורה, זה כמו כקטן, שאוכל נבלות. האם אני אחראי עכשיו לדאוג שכל הילדים הקטנים יוכלו כשר? מחלוקת במסכת חולין, במסכת יבמות. ואותו דבר גם כאן, האם אני צריך להקפיד על הדבר הזה? בסדר, שיוכלו תרומה. אתה אומר, זה קצת מסובך, הלכתית. אין להם דעת, אני לא אחראי עליהם כל כך. הגמרא, כן, אבל יש גזרה אחרת. שמא יאכיל חירש בפיקחת. חירש כהן, הוא לא יכול לקדש מדאורייתא, רק קידושין דרבנן. וזאת פיקחת, ואסור לה לאכול את התרומה. פה אני צריך להזהיר אותה, יש לה דעת. הגמרא ולכול בתרומה דרבנן, הרי לכאורה אם הקידושין תפסו מדרבנן, אז תרומה שאת כל תוקפה מדרבנן אפשר להכיל, נכון? גם פה זה גזרה. תרומה דרבנן, כל הירקות והפירות שהם לא דגן כמו שמיצר. הכל דרבנן.
אסור לה.
אז גזרה שמה יבואו להכיל בתרומה דאורייתא. אז אם כן, קטנה בת ישראל יכולה לאכול בתרומה, אבל חירשת גזרו עליה. תנו רבנן גזל מריש ובנאו בבירה. בית שמאי אומרים אין מה לעשות, צריך לפרק את כל הבניין, מקעקע כל הבירה כולו, מחזיר את המריש לבעל הבית. אלה אומרים אין לו דמי מריש בירה משום תקנת השבים. חטאת הגזולה, יש לנו חטאת שאחרי שהקריבו אותה, התברר שהיא הייתה גזולה. היא בדיעבד מחפרת, ולא צריך להביא חטאת אחרת במקומה, מפני תיקון המזבח. אמר אולה, דבר תורה מדאורייתא. בין נודעה, בין לא נודעה, בין אם הכהנים ידעו על הגזל, לא ידעו על הגזל, בין אם הבעלים ידע שזה גזול וכו', בכל מקרה אינה מחפרת. למה? למה אין כפרה? כי בעצם הדבר הזה גזול וייאוש כדי, לא כאן, גם אם הבעלים מתייאש, זה עדיין לא מוציא את הדבר מרשותו. בעצם יש פה חטאת, קורבן, ששייך למישהו אחד, ורוצים להשתמש בו למישהו אחר, זה לא עובד. זה החטאת הזאת ודאי פסולה, אי אפשר לחפר עם חטאת של אדם אחד למישהו אחר.
זה גם הזק שלא ניכר, לא?
הזק, למה זה הזק ניכר? לקחו.
הניכר לא יודעים, לא, רק מישהו אחד יודע, אבל
לקחו לו את הבהמה, הרגו לו את הבהמה, זה ניכר מאוד, שחטו לו אותה. היה לו בהמה חיה, ועכשיו אין לו בהמה, מתה. ומה אתם אמרו שאם לא נודעה, אם לא ידעו מזה, זה רק בזמן הכפרה, בזמן השחיטה, לא ידעו שהיא גזולה, ואחר כך פתאום מישהו אומר, זה הבהמה שלי, גזלו לי אותה. למה היא בדיעבד מחפרת? שלא יהיו הכהנים עצבים. הכהנים אומרים, וואי, עשינו תקלה. תחת ידינו, הקרבנו קורבן לא נכון, והזרקנו דם, והכל היה מעוות, טוב, אז בדיעבד, נגיד שזה מחפר. הגמרא אמר לרבנן לאולה, זה לא מסכתוב במשנה, כתוב במשנה מפני תיקון המזבח, נע, לא בשביל הכהנים, אמר להם שהכהנים מצבים, אם הכהנים מצבים, המוטיבציה שלהם להקריב קורבנות היא ירודה, מתחילים, רגע, רגע, טעינו, אז בוא נעשה, כל קורבן מתחקר, של מי זה, ושל זה, הכל מעט את כל הקצב של הקורבנות, ונמצא מזבח בטל. כך זה שיטת אולה. רבי יהודה אומר להפך, דבר תורה בין נודע בין לא נודע, כיוון שהבעלים התייאשו, זה מכפר. שיטת רבי יהודה, ייאוש כדיקן, זה שהבעלים התייאשו, כבר זה אומר שהקורבן יצא מרשותם, והקורבן כיפר. ומה הטעם? אמרו שאם אתה יודע שזה גזול, הכהן עכשיו עולה על זה, לפני ההקרבה, שזה גזול, זה לא מכפר, כי זה לא נראה טוב. אמנם הלכתית, פורמלית, הבעלים מתייאש, אפשר לקחת את הקורבן, את הבמה ולהקריב אותו. אבל כהן שיודע, עולה על זה שזה במה גזולה, זה לא נראה טוב שמזבח אוכל גזלות. בישלמה לעולה, היינו דקטני, לכן כתוב חטאת. למה חטאת? כי אומר רבי יהודה, אומר עולה, שהכהנים עצבים, לא הם עצבים, כי בקורבן חטאת הם אוכלים, בעיקר מי שאוכל, רוב הקורבן נאכל לידי הכהנים, ואז מתברר לכהנים שהם ישבו ואכלו ואכלו, קורבן שמה? שהוא גזול, שהוא לא מחפר בכלל, שהוא לא היה שום דבר. אז לכן הכהנים מצבים, אז לכן לשיטתו, מובן למה דווקא נוקטו את הגמרא של חטאת ולא של עולה או קורבן אחר. אלא לפי רב יהודה, זה לא דווקא חטאת. וכל הקורבנות, שדבר שהוא נודע, לא מחפר, ואם זה לא נודע, זה מחפר. יש איוש קונה, למה דווקא נוקטו את מה של חטאת? גם עולה נמי, גם בקורבן עולה אותו דבר. זאת הגמרא לא מבעיה כמה. לא היא בעיה עולה שזה כליל, ולכן זה לא יפה להביא למזבח דבר גזול. זה נראה לא טוב, הכהנים עונים על זה שפה יש בהמה גזולה, בוא לא נורא, ניקח את זה למזבח, ייאוש קונה. כן, נכון שייאוש קונה, אבל תראה מה זה, אתה מביא למזבח עולה כליל להשם של גזל. אבל חטאת, המזבח מקבל מעט בקורבן חטאת. בחטאת, רק החלב והדם סליק לגבי המזבח, או המזבח מקבל מעט מאוד. ואידך רוב הבשר הכהנים אכלים. הייתי אומר פה לא נורא, המזבח בסך הכל מה הוא קיבל, אז אפילו אם כולם יודעים שזה גזול, כן, אבל בעלים מתייאש, תן למזבח אפילו אחי גזור, גם כאן שלא יאמרו מזבח אוכל זה לא. אז מחר נמשיך.